שלום, בואו נתחיל. אנחנו התחלנו השבוע, בואו נעשה ככה איזשהו קו את משנת הכפייה. למדנו את המשנה מול התוספתא, ועד עכשיו עסקנו בתחומי הכפייה, הייתי אומר בעיקר. כן, ראינו שהמשנה מדברת כולה על ביטחון, לעומת התוספתא שמדברת על מרחב גדול יותר של צרכים. וכאן אנחנו עוברים עכשיו לעיסוק באופן השומה. כן, כשהגמרא אומרת כך, כופין אותו לבנות לעיר, אני קורא, בא מיני רבי אלעזר מרבי יוחנן. אוקיי, למקם בבקשה.
שאלה כאילו.
כן, בבקשה.
המשנה זה לא מחייב לך שהיא לא סוברת שבין
זה,
זה לא...
נכון, אתה צודק, מסכים עם כל מילה. כלומר, הנושא של הפרק הזה הוא נושא של מחיצות בין ששותפים שגרים באותו מרחב בונים יחד. במסגרת הזאת, שהמשנה בחרה למקם חטיבה אחת של עיר בתוך הפרק, שאני מזכיר, גם פרק ב' יש בתוכו חטיבת עיר בתוך הפרק, נכון? היא בחרה לדון בנושא שדברו עליו ביחס לחצר השותפים. אבל היא דיברה על הביטחון. זה לא אומר שאין עוד דברים שאפשר לכפות, אבל המשנה לא לימדה אותי את זה. התוספתא לעומת זאת, כאילו התמונה של הכפייה היא תמונה שונה לגמרי. זה לא אומר שיש בהכרח מחלוקת, אבל אני כן יכול להגיד, עורך המשנה כשהוא בוחר להציג בפניך, הוא בחר להציג את ביטחון, והתוספתא הציגה יותר. בעצם מה שהגמרא עושה כאן, כשאתה מסתכל במהלך הסוגיה, מצד אחד כבר התחלנו את המהלך, והיום נמשיך בזה. כשהיא עבדה על בן שער, היא כאילו באה ואמרה, עודף ביטחון זאת אשליה רוחנית. בעצם באה והיא אומרת, אל תחשוב שביטחון נקנה רק על ידי חומת בלתיים ובריח, לא ככה יוצרים עיר, זה יכול לגרום לניכור, וכבר עסקנו בזה. גם היום נראה את זה בהמשך, אני מקווה, אתם יודעים חכמים, יש שם מסר לדעתי דומה. כאילו, ביטחון זה לא הדבר היחיד. כלומר, לא רק עוד חיילים ועוד חומות, גם היא תביא את התוספתא. כלומר, בחטא עמוד א', הגמרא בהמשך, היא תביא את התוספתא, בהחלט. יש פה חטיבה שמביאה היא בעיה, באה מן רבי אלעזר מרבי יוחנן, שזה המוראים ארץ ישראלים, יודעים להקים אותם בזמן? רבי אלעזר ורבי יוחנן
שניהם.
אז אני אגיד לך את האמת, שכל הכרונולוגיה התלמודית היא יחסית. מה הכוונה? אנחנו לא יודעים מי חי מתי, מה אנחנו יודעים? מי דיבר על מי? מי רב? מי תלמיד? רבי יוחנן הוא חכם. סליחה?
רבי יוחנן הוא סוף דור ראשון דור שני.
אז בואי נתחמר עכשיו רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא חכם שמצד אחד היות ותקופת האמוראים בארץ ישראל יחסית קצרה, תקופת בבל, לא ברור מה אורכה, אבל אין, היום הדעה הרווחת, ופרופסור זוסמן כתב מאמר שהפך אותה לדעה הרווחת, שאין עדויות שהירושלמי יש בו דיונים אחרי סביבות שנת 370, ככה הוא נוטה לתארך אותו. זה אומר שהתלמוד הירושלמי הוא תלמוד שהוא אולי של 150 שנה, אפילו פחות. לעומת הבבלי, אם אתם רוצים פרספקטיבה, לדבר על שנת 370 זה לומר רבי ורבא. עוד מה קרה בבבל שנת, עד החתימה שלו שנקובע שנת 500, תוסיפו סבוראים, שזוסמן באותו מאמר מתאמץ להגיד שהסבוראים היו עד תחילת המאה השמינית, אני לא יודע לך גם למה, כי אז יצא לו שהזמן של התלמוד הבבלי הוא פי שלוש מהתלמוד הירושלמי, ואת כל הבדלי בבל ארץ ישראל הוא בונה לא על בבל ארץ ישראל אלא על הזמן, קדום מאוחר, ככה זה התורה שלו. בואו נסגור את הסוגריים. אני אומר, רבי יוחנן הוא בצד זה שהתקופה של המוראים קצרה, רבי יוחנן מאוד העריך ימים, מה שמביא לידי דבר נתון שמאוד הקשה על הכרונולוגיה של המוראים בארץ ישראל. רבי יוחנן דיבר כמעט עם כולם, הוא דיבר כמעט עם כולם. מה שאומר הוא שאתה אומר רבי יוחנן, מישהו דיבר איתו, יכול להיות שהוא דור שני, יכול להיות שהוא דור שלישי, יכול להיות שהוא דור רביעי. רבי יוחנן היה מהרבנים הזקנים. אז, אבל מדובר מבחינתנו, נראה את זה בהמשך, בדיון ארץ ישראלי שבו הוא העלה ספק לגבי אופן השומה, כשמה שתי אופציות שהוא נותן, כשהם גובים לפי נפשות גובים, עודים על לפי שבח ממון גובים. כן, כשמה זה...
מה?
לפי ממון.
הרב גם רבי
יוחנן. אני קורא בגמרא, אבל
שבח ממון נראה לי זה החלק שיש את השאלה של
בגמרא כתוב שבח ממון.
השבח ממון זה השאלה נראה לי אם גובים לפי זמן ההלוואה.
לא יודע, אני פשוט קראתי
בגמרא.
כתוב בגמרא שבח ממון, זה הכל.
לאן הגענו שחבר'ה כבר לא לומדים את הגמרא?
לא יודע, אני קורא גם, יש לי פה כתב יד המבורג, כתוב אותו דבר, בא מני רבי אלעזר ורבי יוחנן, כשהם גובים לפי שבח ממון הם גובים, או לפי נפשות הם גובים. עכשיו אתה רוצה לשאול על זה, בוא נשאל על זה, על זה שכתוב, כן? בסדר?
יש מחלוקת יסוד על הלישנה השנייה, על ממון או שבח
ממון.
ביק אדמרי, כתוב ממון, בסדר? יפה, הערה טובה מאוד. שבח ממון כן הוא בראש, אני יכול גם להגיד שכן הוא גם בכתב יד המבורג, בסדר?
הרב מאיר, גם התשובה של רבי יוחנן הוא לפי ממון, ולא לפי שבח ממון, זה גם
נקודה. לפחות בכתב יד המבורג כתוב, אמר לי לפי שבח ממון הם גובים, ולזר ברי קרא במסמרות. בדפוס לעומת זאת מה כתוב? לפי ממון גובים.
יש ממון שונה? יש הבנה שונה, ואם זה ממון
או שבח ממון? עכשיו תשאל את החבר'ה שעוררו את העניין. תשאל אותם. אתה עכשיו חשבת שזה נפקות, מה חשבת?
ישר עלה לי לראש, השאלה של הרשב"א, אם השבח ממון, אם גובים לפי ההלוואה או לפי הפירעון, כלומר, האם יש איזשהו מדד מסוים, או אם זה איזשהו פירעון שהוא צמוד מדד, או משהו קבוע, ישר אחיד נקרא לזה ככה.
אז בואו נתחיל לעבוד ותתכנס לדיון. בואו נתחיל בתשתית. קודם כל, מה ההבדל בין נפשות לבין ממון? או שבח ממון, מה ההבדל ביניהם? מה נפשות מניח? הייתם במבוא של אלחלן, כן, מה נפשות מניח? קודם כל, רק אופן השומה, עוד לפני הסיבה למה בחרתי בה, אבל מבחינה מעשית, מה אומרת השומה? לפי כל, מחלקים במספר הנפשות שיש בעיר את הסכום שאנחנו רוצים לגבות, וכל אחד משלם אותו סכום. ואין מחצית השקל. שיש היטל קבוע על כל אחד, לפי זה אני מניח שיצא, שאם יש משפחה עם יותר נפשות, אז היא תשלם כל אחד לפי מספר הנפשות שלו. כן? אפשר לקרוא זה מס גולגולת. כן, לעומת זאת, מה השתת החישוב של ממון? מה היא בודקת?
מס הכנסה.
עוד לפני מס הכנסה. איך השומה נעשית באופן, אתה כבר עושה השוואה. מבחינה מעשית, מה פירוש השומה שלפי ממון בתוך הסוגיה? שמה אני בודק?
פילוח כלכלי, כמה אני מרוויח?
אני בודק את כמות הנכסים של כל משפחה, וכאן מהי ההנחה שאני מטיל סכום שונה לפי
דיפרנציאלי, כמה שאתה
עכשיו, אם זה דיפרנציאלי, בוא ניצור הגדרות מדויקות. כן. אני חייב להגיד שאני לא בטוח בזה, אני לא יודע בכלל אין חשוב מונחי הכנסה. מה עם התלוש משכורת בזמן הגמרא?
קצת מילים אבל. שבח ממון, למה לא ממון? למה לא אמרו ממון?
הרי מה זה עושר? זה משהו
צריך לעבר גם. אז אני אציע לכם יד הצעה על הדבר הזה. אבל
יש לא רק זה ב...
כלומר, אתה אומר לפי הכנסה, יכול להיות שאני לא יודע כמה נכסים יש לו.
אם אתה אומר שבח ממון לממון, אתה יכול להגדיר את שתי קטגוריות. שבח ממון זה מס הכנסה או רווחיות, וממון זה עושר.
אבל זה הכנסה, אם יש
חקלאי,
שבח ממון זה משהו שמשתנה, נכון.
אני מציע שיתחיל בהגדרה היסודית ואז תנסו לחלוק עליה. נראה לי שההגדרה הכי פשוטה היא שמי שיש לו יותר רכוש משלם יותר מס.
בסדר,
זה ממון.
אני אסביר, אני אתן לך מיד הצעה, אני רוצה לפרק לגעת בתוספת. אבל לפי ממון אומר, לפי כמות הנכסים שלך, שאם אמרת מס הכנסה, אני רוצה רק שנעשה מילון, שנעשה פה תיאום עמדות. השאלה היא כזאת, האם שאומרים ממון, הכוונה שכולם משלמים אותו אחוז, רק מי שיש לו יותר ממון, אם אלה מה יצא לו? שהסכום יותר גדול, שזאת דעתי הכוונה. כשאמרת מס הכנסה, חשבתי שאתה רומז למס הפרוגרסיבי, שהוא מניח דבר אחר, שככל שכמות הנכסים שלך עולה, כלומר אתה עולה מדרגת מס, אז מה אתה משלם? אחוז גבוה יותר. זה לפי מיטב ידיעתי, רעיון של מס פרוגרסיבי לא קיים בכלל. בעצם חז"ל, זה רעיון שלא נמצא אצלה. כלומר, גם בתורה, כשאני מסתכל, אני הולך חוזר למודלים של אלחנן, מול מחצית השקל, שוק המודל של נפשות, כשאני מסתכל על המודל של בתורה, מדברים תמיד באחוזים, אבל האחוזים קבועים לכל אדם. כלומר, כשאני נותן מעשר אני, כולם משלמים 10%, רק מי שיש לו פחות אז הסכום יהיה פחות, אבל נטל המס נקרא לזה אותו נטל.
יש משהו בין טובה בינונית, זאת אומרת זה משלם מהחצים, למרות שזה לא עניין של
עשיר
או
עני, אתה צודק, כלומר זה קיים בעולם של תרומה, שתשים לב זה בתרומה ולא במעשר, והוא קיים גם בצדקה. בצדקה נורא ברמב״ם ברכות מתנות עניים פרק ז', אז הסכום שכאילו שמצפים לאדם לתת הוא מעשר, זה עין בינונית, עין יפה שם זה חומש, שזה שני מעשרות, ועין רעה זה פחות ממעשר. אז המושג הזה קיים, אתה צודק, אני חושב שהעניין אבל שבשתי המקומות זה בחירה אישית של האדם. בעיקר מה שמודגש, אני מקווה שבהלכות צדקה, בצדקה נדבר על זה. שברמב"ם מאוד עולה חזק, כשמשווים את פרק ז' בכל מתנות עניים, בהלכות דעות, רואים קשרים עמוקים מאוד ביניהם, בעיקר השאלה שעולה ברמב"ם היא האישיות שלך. לא איך מחלקים את נטל המס. אני יכול להגיד שמה שעומד מוכר המס הפרוגרסיבי זה לא לבדוק האם אתה אדם נדיב או לא נדיב, זה לא עניין של אישיות, של עין יפה, עין רעה, של אם אני באופי קמצן, קילאי, רחמן, שזה בא לידי ביטוי בסכומים שאני מוכן לתת, זה דומה לי השפה של הרמב״ם. אלא המס הפרוגרסיבי יש לו לכאורה, לפי מה שאני למדתי, היגיון אחר לגמרי. הוא מחלק מחדש את הנכסים, כלומר הוא משתמש באמצעות המשפט כדי לעזור לחלשים. הוא אומר, אם יש לעני הרבה כסף, ניקח ממנו, ניתן לחלשים. זה לא קשור בהכרח במונחים דתיים של האם העשיר הוא נדיב לב או לא. אז צריך לבדוק בצורה יותר שיטתית ומעמיקה את הדברים, אבל לפי ממון, אם אני מבין נכון, הוא לא פרוגרסיבי. כוונה באחוזים, ומי שיש לו יותר ממון הוא ישלם יותר. שכמובן השאלה היא איך להסביר את הרציונל מאחורי קביעת כל שיטה. למה ללכת לשיטה של נפשות? למה ללכת לשיטה של ממון? כשזה אולי צריך להוסיף את האיקא דאמרי, בוא נוסיף אותו פשוט לתמונה. כן, איקא דאמרי בא ממני רבי אלעזר אומר רבי יוחנן, שהם גובים לפי שבח ממון הם גובים, או לפי קירוב בתים הם גובים, ופה כבר לגמרי ויתרנו על הנפשות. ואמר לי, לפי קירוב בתים הם גובים, ואלעזר בריק רבה במסמרות. כן, ביחס לשלושתם, בואו ננסה להבין, מה העליתם בלימוד שלכם? לגבי הרציונל שעומד מאחורי קביעת השומות השונות.
זה
נעשה מצטרף,
אתה עומד ומצטרף,
מה זה?
הקירוב בתים זה לא פרמטר אלטרנטיבי,
אז זה מחלוקת בין הראשונים. זה, אבל... אבל עוד לפני כן, בואו, אני רוקר לו בתוך הגמרא. זה הראשונים אחרי זה יחלוקו, הם מצליבים שני פרמטרים. אבל מי שאומר, איזה פרמטרים, ממי אתם רוצים להתחיל? אני אציע הצעה מתו, תתחיל מזה שהכי קל. מי לפי דעתכם משלושת השיטות החישוב הכי קל להסביר אותה? קירוב בתים. תתחיל, בבקשה. מישהו חושב אחרת?
נפשות זה הכי קל.
אז עמיחי יסביר את קירוב בתים, אתה תסביר את נפשות. בסדר, תתחיל עמיחי. למה הוא נהנה ממנו יותר?
קירת שמונה הייתה מסוכן בתל אביב.
ההתנחלויות הייתה מסוכנות בתל אביב.
הבית של הרב אייל יותר מסוכן לגור בו מהבית של הרב אמנון, ברור. אין ספק.
זה היום של צבא.
לא רק צבא.
אתה אומר דבר נכון.
גייסות.
הרי מיגש.
יגידו גייסות של... גם דווקא, שלופיות.
אני אספר לכם ש... אספר לכם שכשאני למדתי בהר עציון, פנימיה א' שלהם, שהיא ליד הגדר, האמריקאים פחדו לישון בה. הם היו קוראים לה הפנימיה של המחבלים. ככה הם קראו לה. למה, מה הייתה הלכה? אם יהיה חדירה חלילה, אז איפה מחבל ילך? איך הפנימיה הראשונה? ירה ויברח. זו הייתה ההנחה שלהם.
גם בקרבנים?
אמרו לי שיש פה הקרבן למטה, המשחיטה, אמרו לי אותו דבר. אבל אגיד לכם בתור מורה, פה זה לא קורה, אני אוהב לשבת ככה, אבל כשאתה נכנס, נגיד, לכיתה במכללת הרצוג, שם המורה יושב מול התלמידים שיש שורות, תמיד השורה הראשונה, מה היא?
ריקה.
תמיד ריקה, כן? אגיד לכם מה אני עושה, אני פשוט לוקח את השולחן שלי ושם אותו לפי הירוש שיאנו שורה 2 הופכת שורה 1. אני מתכוון להגיד לו שאם כולם מפחדים להיות האחרונים, אז בסופו של דבר, אבל זאת ההנחה שעמיחי אומר. ואז אם זה נכון, כלומר אני שומע פה ויכוח אם זה אכן כך, ויאיר אומר דבר מאוד נכון שהרי מיגש אומר אותו במפורש, שתולי איזה סוג איום מדובר. אם מדובר במישהו שעוקץ והולך, אז יש להניח שמי שעוקץ והולך יעקוץ את מי שהכי קרוב, כי גם יש לו דרך מילות. הרי אם נחשוב על זה, למה לבחור במי שהכי קרוב למי שהכי בספר, כי אתה רוצה גם לברוח משם, ואז אתה תעקוץ אותו ותברח, כי דרך המילות שלך יותר קשה אם אתה הולך לאמצע. המחבל מתאבד, לא הולך לספר, הוא יכול ללכת עם מרכז העיר.
מן היה שמי שגם יותר בגבול הוא לא יהיה יותר מאוים, מישהו שלא גר בגבול, מישהו שהוא גר יותר במרכז או באמצע, איזה עבר מן היה שהוא יהיה יותר
מאוים ממי שגר בגבול? הם באים ואומרים ככה, בוא נקשיב לסביבה. קודם כל ההנחה שקירוב בתים היא אומרת שמי שצריך יותר את הדבר הזה, או מי שמפיק ממנו יותר הנאה, אז הוא ישלם יותר. הנחה שנייה, שהאנשים שגרים בקצה העיר הם יותר חשופים לסכנות, לכן הם יותר היו רוצים. וכאן בעצם בפסיס זה עומדת, זה העניין המרכזי. ההנחה היא שאופן השומה נקבע לפי מה? לפי מידת הצורך שלך בדבר הזה. כן, לפי מידת ההנאה שלך. כלומר, השפה היא לא שפה של אחריות קולקטיבית, שהעיר כעיר יש לה צורך ולכן כל תושבי העיר הם עונים, אלא השפה היא שפה שאני אקרא לה לא של מס אלא של אגרה. אז אני אסביר מה ההבדל בין מס ואגרה בשפה של היום. מס כולם משלמים, אגרה משלם רק מי שצורך את המוצר. כמו למשל אגרת טלוויזיה, מי שאין לו טלוויזיה בבית לא צריך לשלם אותה. למה? לא אומרים לו, אתה חייב לדאוג שיהיה טלוויזיה לכל תושבי מדינת ישראל. מי שרוצה לראות טלוויזיה, הוא כאילו קונה מרשות השידור, כאילו, זה מאוד מיושן, כן? הוא כאילו קונה ממהם את ה... הוא מממן את ההפעלה, או קחו את כביש 6, יש כביש אגרה, מי שנוסע בו משלם, מי שלא נוסע בו, לא משלם, לומר, את כבישי מעט, מי מממן אותם? כולם. יש פה שתי שיטות של, 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 של מימון, יש מס ויש אגרה. עכשיו מה שנראה בקירוב בתים הוא שיש פה איזושהי הנחה שיש ראשונים שאוי ועשו מה שהעיר עשה, כמו הרי מיגש, שהיא עצמו, רגע בוא נבדוק מה המצב. זה נגד מי שהוא עוקץ והולך. אבל אם יש מצב שכובשים את כל העיר, זה כבר לא משנה. זה הרי מיגש יגיד, אז אם מפחדים מאיום של כיבוש, אין שום סיבה לחשוב שיכבשו רק את הקצה. ואז השיטה של קירוב בתים קורסת, או יהיו ראשונים שיגידו לעצמם, מה פתאום הדבר הזה לא נכון, לא נראה לי שזה נכון, ולכן הם ייתנו הסבר אחר לקירוב בתים. הדבר אחד עומד בבסיס, קודם כל ההסבר של עמיחי, זה רק התחלת הדיון, בסדר? מיד. שהקירוב בתים מניח שמדובר בסוג של אגרה, אז מי שצורך משלם, מי שלא צורך לא משלם, וההנחה היא שמי שיותר באמצע הוא פחות צורך את המוצר הזה. זאת ההנחה. רצית להעיר, רואי, בבקשה.
אני אומר שרואים בגמרא שזה הנחה ראשונית, גם רואים את זה בסוגיה הבאה, שחכמים לא צריכים את השמינה, לכן הם פטורים מהתשלום. אבל אני אומר, אפשר גם, אני לא מבין, כאילו, זה נקודת מוצא של הגמרא, שאפשר להגיד הפוך, בדיוק כמו שאמרת. הקירוב בתים, לדוגמה, כן? בסדר, מי שגר באמצע, למה הוא גר באמצע? בגלל שיש מי שגר בקרוב לחומה.
נכון.
אז הייתי, אני, לא יודע, יותר הגיוני פשוט לתת מס שהוא שווה לכולם. כמו שמישהו היום לא יגיד שהוא לא משלם למעט בגלל שאין לו אוטו.
אני יכול לספר לכם שהיה הצעת חוק ממש בחודשים האחרונים לתמחר את מחיר המים לפי הקרבה שלך למאגרי המים, והנגזרת הפשוטה היא שבעתניאל המים יהיו מאוד יקרים, בעוד שבראש העין יהיו יותר זולים, ובנגב בכלל, כאילו עכשיו לתודעה של כולם פרצו החקלאים שם שגרים ממש על גבול ישראל מצרים, שהגשר שם קרס להם שם, וכנגד זה קמה זעקה, כשמאי בעצם בא ואומר את הדברים שלך, שאתה יכול להסתכל על מים כעל מוצר צריכה, או מוצר צריכה, תשלם לפי כמה שעולה להביא לך, כן? ואם אולי יותר להביא מים לתלמי שדה, אז בבקשה. צד שני, מה הייתה השפה כנגד? שמדינת ישראל לא רוצה שכולם יגורו בין גדרה לחדרה, יש לה אינטרס לאומי שיגורו בתלמי שדה, ואנשים האלה הם חלוצים, ולכן מה בעצם מדינת ישראל צריכה לעשות כחברה? לסבסד אותם, הם שלוחי ציבור נקרא לזה, ולכן אני, זה נכון. אז מה שאני מציע הוא בדיון להפריד בין ההקשבה למה עולה בגמרא לבין השאלות שלנו עליה. בדוגמה הזאת אני חושב שבגמרא לא עולה, לפחות בהקשר הזה, השפה הזאת. כלומר, השפה שעולה בסוגיה הוא התייחסות לביטחון פה כצריכה, זה ככה נשמע. עכשיו, כנגד את מה אומר, אולי על ביטחון צריך מבט אחר. אני חושב שההערה מאוד נכונה, בוא נגיד ככה, כשמדובר על פחד מגנבים, אז מה אני יכול להגיד? שכל אחד ישמור על עצמו, זה מוצר צריכה. כשמדובר נגיד באיום לאומי, עמידה מול אויבים, אז מה נגיד, רק כל אחד ידאג לעצמו? אז באמת, אולי השפה תהיה אחרת. ואז, פה אני כבר נוגע בנושא שנדבר עליו בשבוע הבא. ההשלכות של הסוגיה הזאת, לגבי המציאות שאנחנו חיים בתוכה, האם אפשר מזה לגזור כל מיני מסקנות הלכתיות לגבי מסגרות החיים שלנו? היא התחייב אותנו לשאול, האם הגמרא פשוט דיברה על המציאות שלנו? למשל, האם תלמיד חכם יהיה פטור משירות צבאי? כי הגמרא כאן אומר, מה אני רוצה להתיר אותה? האם אתה מראש מבין שהגמרא דיברה על קהילה שחיה במרכז הארץ, נקרא לזה. בסדר, הביטחון הלאומי בכלל מוטל על מי? הם בכלל לא חיים במדינה עצמאית, כאילו מי אחראי לביטחון הלאומי?
הפרסים.
לא יודע, הפרסים, או היום זה סוגי הארץ ישראלית, השלטון הרומאי, בזמן רבי יוחנן, הם היו אחראים על הצבא. אז בכלל באמת מדובר על מה? על ביטחון מקומי של גנבים. מה אתה גוזר מזה? לגבי השאלה, האם אני צריך להגן על מדינת ישראל כנגד אויבי החיצוניים? האם לך שייך לדבר על צריכה כשאתה מדבר על גיוס לצה"ל? זה בעצם השאלה. אני משוכנע שלא, שאני מביא זה שום היגיון. ואתה צריך כאילו בעצם לשים לב מה השפה של הסוגיה, ואז בהתבוננות מעמיקה לשים לב מה ההקשר החברתי שלך, בעצם השפה הזאת מתאימה להקשר מסוים, ולבדוק מה ההקשר שלנו ולמה אנחנו לומדים מהסוגיה הזאת. אבל מבחינת הקירוב בתים, יש פה איזושהי הנחה שקירוב בתים, אני מסכם את דברי עמיחי, ההנחה היא שזה בנוי כאגרה, שזה צריכה, והאנשים שרחוקים יותר, עמיחי נתן פה הסבר אחד, הם צורכים יותר את המוצר הזה, ולכן הם ישלמו יותר. אנשים בפנים צריכים את זה פחות, ולכן הם ישלמו פחות, כן? בוא נתגלגל לדעות האחרות.
בקשר לקירוב בתים, לי מאוד הפריע שבכלל נאמה כל השפה של השותפות, ואני חושב שיש פה מתח, שאם אנחנו אומרים קירוב בתים, אז אדרבה, אז למה אתה חייב אותי בכלל לשלם? אני לא רוצה חומה, אני לא אשלם. כאילו, אם אני צריך את זה, אם זה לפי כמה אני צריך ולא
מתאר
השותפות שלי והאחריות
החברתית. בוא נחדד את השאלה שלך. בעצם מצוין.
קופין,
אבל כאן מתתיהו מעלה בצדק שאלה. בוא, אני אחדד את השאלה. יש פה חטיבת עיר, משנה אחת של עיר, שנמצאת כולה בתוך איזה מרחב של שותפין. והרבה עלה כאן, אני מבין, בתחילת השבוע, כשלא הייתי, כל היחס לחצור, לקופין וכו'. ובעצם להשתמש, הייתי אומר, באמת מידה של צריכה, שאומרת, אתה משתמש במוצר, תשלם עליו, אתה לא משתמש עליו, תשלם, זה פחות או יותר לדבר בשפה של, אני הולך לביקורת של רואי, של יחידים. בחצר, מדברים ככה. בפשטות, כן, אני צריך, לא צריך, משתמש או לא. כשאני עובר למרחב ציבורי, מרחב לאומי, עיר וכולי, מה הייתי מצפה? שתהיה שפה אולי שונה לגמרי. עכשיו, האמת היא שהמשנה כבר משתמשת בשפה שונה, כי היא אומרת קופין אותו. וואלה, זה חתיכת שפה. מצד שני, ברגע שאני מגלה שזה עולם מושגים של צריכה, אז בעצם זה יוצא לכאורה בשלב הזה של הדיון, שמה השפה שלי? שאני אכפה אותך לשלם תמורת מוצר שאתה שאתה נהנה ממנו. כמו אני אגיד ככה, האם המחייב, בוא נדבר בלמדנות בעקבות רואי, האם המחייב הוא האחריות ההדדית של הקולקטיב, של כל אחד כלפי חברו, בלי לבדוק האם הוא נהנה מהמוצר או לא? האם זה המחייב? או האם המחייב הוא אחר? היות והעיר הולכת לבנות דלת, החצר הולכת לבנות דלת חצר בכל מקרה, ואם אני מבין נכון את המשנה, הקופנות לבנות בית שער דלת לחצר, זה לא הכוונה שהוא יבנה אותו, כבר הם בונים אותו. עכשיו, מה בעצם הם יעשו? הם יכפירו אותו, מה לעשות? לשלם. אבל בלשון אחרת, מה שעומד על הפרק הוא לא בניית החומה, היא בכל מקרה תיבנה. ויות וכך, אתה בכל מקרה הולך עכשיו, מה לעשות? ליהנות מהגנה, לכן אפשר לכפות אותך לשלם. או בוא נגיד, בעצם למה הפכתי את המשנה הזאת, אם ככה אני קורא אותה? למען, מה כיווני כף? פחות או יותר. הקפנו אותך, עכשיו הוא שולחים לך חשבון, ואתה תגיד לי, לא רוצה. אז אומרים לו, ידיע טוב, היות זה מוצר, או חלק ממגורים בעיר, זה זחלתה סבירה לבנות את זה, ואתה נהנה מההגנה הזאת, כן? בוא נלך לאנשים שחיים בערב אמנון, חי באמצע עותניאל, אולי הוא לא היה בונה גדר, אבל כשבנו גדר הוא מרגיש יותר, הוא יושב יותר טוב בלילה, אומרים לו, אז תשלם. אבל אם זה ככה, אז השפה שמדברים פה היא מצד אחד שפת כפייה, אבל בשפת כפייה בדיני הנאה, כלומר שפת כפייה כי אתה צורך דבר, ואז בעצם מבחינה מושגית לא יצרנו פה איזה שפה שונה לגמרי של חוץ ציבור. לגמרי לא. אבל השפה שאנחנו מדברים היא שפה של צרכנות. רק מה? במקי וניקוף אתה לא יכול לבוא אליי ולדרוש ממני מה לעשות? לבנות הגדר. אני חוזר לשאלה אם עמד מקיף עשה את כל הארבע. בעצם מה שאני מתאר לכם הוא שלפי הקריאה הזאת, המשנה הזאת היא עמד מקיף ועשה את כל הארבע, והוא שכח, חשבה מהדור. טוב, אז למדנו שזה דיון לא פרק, אבל בכלל מושגית, כאילו, לא הלכנו למקום חדש. זה בעצם העניין. מה שרואי בעצם ביטא זה כמיהה, כשאני עובר לעיר, אני רוצה לדבר בשפה חדשה לגמרי. אבל הגמרא כאן בפשטות, היא לא מדברת ככה. אז הכל הקופין אותו, התשובה של השאלה של כל הקופין אותו, סך הכל על מה? כי אתה נהנה מזה, כי בנו את זה. עכשיו אתה יכול להגיד כמה אני נהנה מזה.
אחרי שכבר פוסקת את זה, אז אתה מחדק על פי רמת ההנאה. כי אתה גם, לא משנה שגם כפייה בבית שער היא רק אם אתה נהנה. כאילו, אם אתה לא נהנה, אתה לא יכול לקפות בין משהו שלא נהנה. לכן כבר, אם אני נהנה קצת, אז אני אשלם קצת.
אבל למה שתהיה חלוקה אחרי זה? אם קופים כאן, אם קפו את החומה.
אבל הכפייה היא מצד זה שיש פה משהו שהוא, כאילו, שאנחנו רוצים לדעת לעשות פה משהו. לא מצד משהו, לא מצד ההנאה, כאילו... נראה שהמתח הוא כאילו בין כאילו הנאה לבין הרצון שלך לעשות את זה.
כן, אבל אני חוזר ששפת הקופין, אם אתה זורם עם הגמרא, היא לא כי יש לך אחריות כלפי השני. אני ניסיתי להכניס את זה דרך הגמרא של בית שער, שיש לך אחריות לעני. שם יש שפה חדשה, והגמרא בחטא תיקח אותה לשפה חדשה. אבל בשלב הזה הקופין הוא כמו מקי וניקף שאני קופה, כי בנו חומה ואתה נהנה ממנה. שאלה היא רק איך אני עושה שום, איך אני שם את ההנאה שלך, אז אומרים, אם אני גר בפנים, אז אני נהנה פחות, אז שאני קצת פחות. כן, תספר למה למעלית בבניין שלכם. עשה לי טובה.
מה, החלוקה של כל הסיפור גם
ברחוב? לא, תספר הכל אבל למעלית, בסדר?
אה, סתום.
תספר.
אין לי יותר מדי, לא סיפור יותר מדי.
אז תקצר. לא דרמטי מדי, אבל
צריך. קונים אצלנו פשוט מעלית, ואז...
איזה קומה אתם גרים?
שנייה.
יש כמה...
שלוש קומות בבניין. והחליטו שהחלוקה של התשלום תהיה שקומה שלישית, אבל הכי נהנים מהמעלית, ישלמו ארבע שביעיות אם אני טועה, קומה שנייה שתי שביעיות וקומה ראשונה שביעיות.
זה ממש קירוב בתים,
רואה? זה עמד הבית?
כן.
אני יכול לספר לך איך דברים כאלה הולכים. החותן והחותנת שגרו בבניין קומה שלישית בלי מעלית, קוראים את זה כשהוא בני 40 ומשהו, שהגיעו לגיל 70 ומשהו, די, כאילו, אז קומה ראשונה אומר, אני לא צריך מעלית.
אני לא יודע אם זה קשור, אבל בונים את המעלית בתוך, יש 4 דירות בכל קומה, ויוצא שהמעלית נכנסת לאחת הדירות, אז מקבלים פיצוי גבוה. על איזה כמה סנטימטרים בתוך הדירה, ממש...
אבל זה הולך ככה, שהקומה ראשונה בכלל לא רוצה מעלית, אבל תכף תהיה מעלית, אתה חושב שהוא לא יישא בה? אז לכן אתה מגיע איתו לקיזוז במחירים, אבל זה ממש קירוב בתים,
מה הוא יעשה עם המעלית?
מה הוא יעשה? אתה תתפלל לשמוע, גם קומה ראשונה יכולה לדעת. יש לך עגלה עם תינוק, אתה בא עם הקניות מהסופר, חסר דברים. זה לא מספיק שהיית בונה מעלית, אבל אחרי שהוא נמצא, מה, אתה לא נהנה? והשאלה היא כזאת, הסוגיה כאן בפשטות מדברת שפת ההנאה. אין פה תפיסה אורגנית של חברה שאחד דואג לשני. אני מרגיע את מי שזה מאוד מציק לו, שזה יעלה בהמשך, לא סתם צדקה נכנסה פה. כי צדקה כן מדברת שפה אחרת, אבל בשלב הזה של ההגנה מדברים ממש שזה, אתה צריך לפתור לעצמך את הבעיות, עכשיו פתרו לך את הבעיה, שמשמעים, מורים לך לפי קירוב בתים.
יש את המשפחה
אצלנו.
שמחומות זה כן
מישה... שנייה, אז בוא נעבור לממון. בסדר, אבל רואי רוצה לפני כן, בוא, מתיתיהו, כן. בוא נעבור לממון עכשיו, בוא נראה אם משהו משתנה שם.
אני אומר רק בחזרה להרים ניגש על התוספתא, כן, שבתוספתא מי שיש לו חצר בעיר אחרת, אז משהו מביא שם בסוף על הפירוש שמשעבדים אדם לחפור בורות שכינו מערות, שאלמלא אותן שכינו מערות לא היה אדם יכול לגור באותה עיר. נמצאת איך הרבה, כלומר, זה קשה עכשיו להגדיר מה, ממה אני נהנה, כלומר, זה שיש אנשים אחרים בעיר הזאת, אז זה כבר, כאילו, אני נהנה מהם בעצם, אז נניח מבחינת הרב אמנון, הרב אייל הוא
ה... אני מסכים איתך.
אז אני נהנה פחות או יותר מכל מה שקורה במרחב של העיר, גם אם אישית אתה לא משתמש, גם אם אני גר בבניין בקומה קרקע, אני נהנה.
נכון, בסופו של דבר אתה אומר, אולי זה לא נכון לתמחר רק ככה את העניין. האמת היא שהראשונים שהתקשו מאוד להבין את קירוב בתים, אולי זה גם על רקע הדברים שלך. כן, אני הפניתי אתכם בראשונים לשניים, אחד קצר ואחד, ברוך השם, ארוך כמו גלות, רבנו יונתן מילוניל, שהוא אחד מחכמי פרובנס בזמן הרמב״ם, הוא מתכתב עם הרמב״ם. והוא מופיע בשתי המקובצת. אז איך הוא מסביר את קירוב בתים? הוא התקשה לקבל את ההסבר של עמיחי, הוא לא הביא מה זה הקירוב בתים הזה, שמי שבפנים הוא לא צריך חומה. הוא בדיוק שהוא צריך חומה,
הוא אומר לא, פשוט שאנחנו מתכננים על חומה.
אז הוא מדבר על כך שכשאומרים קירוב בתים לא מתכוונים שאני בודק כמה מעגלים של קרבה לחומה ועושה לכל אחד מדידה של מטרים. הוא אומר זה לא עולה לדעת, הוא משוכנע שצריך לחשב לכולם ביחד, ולכן הקירוב בתים שלו, הוא אומר שמדובר במי שהוא הבית החיצוני, שהקיר החומה הוא גם קיר הבית שלו. ואז הוא אומר שהוא נהנה הנאה כפולה, הוא גם מקבל ביטחון כמו כולם, אבל היטל הביטחון אמור להיות אחיד לכולם. מה שהוא אומר, אין שום סיבה שהיטל הביטחון יהיה שונה, אבל אולי אנחנו נדרוש ממנו לשלם יותר, כי הוא יכול גם ליהנות מהקיר, להניח עליו דברים, הוא קיר ביתו. הוא חושב פה על בתי הרי חומה, כמו רחב הזונה, שהבית שלה בחומה, הטיול המיתולוגי המתוכנן לסוסיה, בסוסיה תראו את זה, כאילו חומת העיר היא בעצם שורת הבתים האחרונה. אבל לפי זה יוצא ככה, שמחת היטל הביטחון, לדעת רבני יונתן, הוא אחיד לכולם. הוא פשוט, אבל אתה יכול לראות שהוא לא הזדהה עם הרעיון של קירוב בתים. עכשיו אני אגיד לך, אתה אומר שהוא נס את הגמרא, כי המונח קירוב בתים זה מקום היחיד בכל השעה שהוא מופיע. אז איך תפענח אותו? זה פשוט שני מילים. קירוב בתים נשמע יחסי.
זה לא סמיכת בתים.
היה דרמה שנורא נורא גם התקשה בכל הסיפור הזה. אז היה דרמה, איך הוא הזיין אותו? היה דרמה בונה רעיון שהוא מעניין. היה דרמה טוען שככל שהעיר הרדיוס שלה גדל, כלומר ככל שהעיר גדלה אז הרדיוס גדל, אז זה יצא שהרדיוס של החומה יותר... ההיקף של החומה, כן, סליחה, כן, הוא גדל, ולכן יוצא שהחבר'ה שבחוץ, כדי להגן על ביתם, מה הם היו צריכים לעשות? להוסיף לחומה עוד תוספת, שלדעתו זה לא עניין של סכנה שונה. זה לא שמי שגר בפנים, אז הוא פחות בסכנה. היטל הביטחון אמור להיות אחיד, אבל מי שגר בפנים היה יכול לבוא פחות הוצאות להשיג לעצמו ביטחון. ומי, ככל שהעיר גדלה, אלה שהם החגורה שהיא המעטפת של העיר, אז היא גרמה להגדיל את החומה, ולכן אני צריכה לשלם. שתשימו לב עד כמה הוא הגביר את השפה, סליחה לביטוי האגואיסטית פה, של הצריכה. בעצם במקום להגיד אנחנו חיים כקולקטיב, עכשיו העיר כעיר צריכה לדאוג לביטחון, וזו השפה של רועי. והוא אומר דבר אחר, כל אחד האמת היה צריך לבנות לעצמו, אלא מה, בונים ביחד, אז בואו ניקח את החומה ונשאל מה בנו בגללי, מה בנו בגללך, בגללך בנו. זה ממש מקי וניקף בצורה הכי חדש שלו, כלומר זה לגמרי שפה של מקי וניקף. כלומר אין פה שום שפה של חלוקה שווה או אחריות ודברים שהם מהסוג הזה.
נראה שזה פשט משנה.
גם אחרי שזה פשט משנה.
כן. זה השתלשלות של כל המשנה, של מה הגבול שבו אני יכול להתחיל חיי את האדם.
לא, אתה מבין, אני רוצה שלמיד את המסקנה של מתתיהו. מתתיהו אומר, פתחנו את השבוע, יש פה קופין, שפה של אחריות, בעצם אתה לא אומר דבר אחר לגמרי. זה פשוט כמו איזה המשך שמקי וניקף, שאומר דבר מאוד פשוט. במחיצה בין בני חצר, אז מה אומר את הפרק הזה? אתה לא יכול לחייב לבנות. לעומת זאת, במה שאתה יכול לחייב לבנות, אתה יכול לבנות בלי לשאול אף אחד, וכן לשלוח חשבונות בדואר. אבל אתה שולח את החשבון בדואר, כלומר קופין הוא לא כי מאזנים את השפה הרוחנית של הפרק. זה פשוט אומר שיש מוצרים שברור שזה לגיטימי לבנות, ואתה בתור מי שגר בפנים, אתה גם נהנה מזה, לכן אתה לא יכול לא לשלם. אבל זה שאתה משלם או חייב לשלם, הוא לא כי יש שפה רוחנית חדשה, זה פשוט בגלל שאתה נהנה מזה. אתה לא יכול גם לגור בעיר, גם ליהנות מהביטחון, וגם להגיד, אני לא משלם. כן, יאיר, רצית להוסיף, להעיר.
שני דברים, גם לגבי הסברה של היד רמה.
אנחנו מחשבים, מי שלא רוצה ש...
לגבי הסברה של היד רמה, זה כאילו, זה נשמע באמת טיפה מופרח, כשאנחנו חושבים על עיר צפופה כזאת, באמת בגלל שאני בטיפה רחוק, אז אני מבין את זה, אבל סתם אם מסתכלים, אני לא יודע מה, פעם זה לא ככה, אבל אם מסתכלים נגיד על מושבים חקלאים של היום, או על כפרים ערביים, אתה יכול לראות אנשים שבונים, יש את האזור המרכזי, יש אנשים שבונה לעצמו בית שם, מישהו בונה לעצמו בית שם, וזה כבר לא של מטרים, זה בעניין שעכשיו להצליח לעשות הקפה ממש גדולה.
מצוין. אז יכול להיות שזה המציאות שהם מדברים עליה. כן.
אני לא יודע, האמת, כאילו, השפרים שפעם, לא יודע, אני לא יודע, אבל כל מיני פרים עתיקים, זה כן הכל צפוף, אבל הוא, לא יודע, הוא חי באירופה, באירופה, כפרים אירופאים, מה שאני ראיתי, אז זה כן בעלות.
אבל זה גם הבעיה טליה, כי מי ירשה לעצמו לבנות בצורה כזאת? מי שלא מרגיש, מאוים. כלומר, למה אנשים בונים בצפיפות כזאת? אני אסתכל על חוזר לחצירות בירושלים שהזכרתי, צוסיה, כי אתה מרגיש מאוים, אתה רוצה לקנות ביטחון, הביטחון נקנה בצפיפות, בבנייה חזקה מאבן. אז מראש, אני אומר, אנשים בוחרים לבנות בצורות כאלו. אז אתה צודק, זאת שאלה ודאי נכונה. רציתי לעבור שני לפי נפשות?
המקומות האלה בעולם שבונים כאילו מפוזר, אין שם חומות.
למה אין חומות?
כי אין צורך בחומות.
כאילו אתה לא מרגיש סכנה.
אני אומר, זה לא... כאילו נראה לי זה מקרה אחר פשוט.
לא, אני לא הבנתי.
הם לא פחדו.
אם הם פתאום את חומה, השאלה
איך יתאיבו את זה. בוא נגיד ככה, אנשים בנו מפוזר, ואז השתנה המציאות ה... ואיתו מתברר שמסוכן פה באזור, עכשיו בוא נבנה חומה. פה בא יאיר ואומר, תשמע, אתה בנית בלי תכנון אורבני, הבית שלך מחייב כזה שפיץ ענק, גרעת על עצמך. אבל זו השפה של קירוב בתים, ואלו הגישות שאני מצאתי קירוב בראשונים.
אם יחליטו נגיד לבנות גדר בו, לא נראה לי של ספק שיהיה אותו היטל על כולם.
זאת למה, כי מה התפיסה שיש לנו היום?
שהגדר הזה רק לכולם.
כי התפיסה שלנו היא לא תפיסה צריכה על ביטחון. מה התפיסה שלנו היא תפיסה
אחרת.
תודה רבה. בואו, אני רוצה שנשתדל להגיע להתחלה של לפי נפשות. מי חשב שהכי קל להסביר את זה? אתה חשב את זה? אתה רוצה להסביר את לפי נפשות?
אני חושב שזה...
מי הבא בתור שאתה רוצים להסביר?
זה הכי טריוויאלי נפשות. לא יודע אם ממה
זה... אבל איך אתה מסביר את זה לפי נפשות?
כי הדבר הכי גיוני, אתה בא לך את משהו, אז אתה כל אחד, זה באופן שווה. בסופו של דבר, עם כל השיקולים, זה דבר הנכון, אבל זה...
בלשון אחר, אתה אומר דבר פשוט. לפי נפשות, אתה רוצה לפרש שאולי הוא שובר את שפת הצריכה, והוא מחלק בשווה. למה? כי בלי לבדוק אם אתה צריך או לא צריך, אתה פשוט מה אומר? כולם משלמים, כן, כאילו ביטחון כולם צריכים אותו.
השאלה היא, מה זה? כן, אם זה היה בתי אב, אז הייתי אומר שנפשות זה הכי פשוט, אבל לפי ילדים, בגלל שיש לי יותר ילדים, אז כאילו...
יש לך מה להפסיד, כמו שכן...
כן, אבל זה... לכן אני מזדהה יותר עם שיטה של תוספות, שהם כאילו אומרים, אין לי סכנה ממש מידית עכשיו על כל ילד וילד שאני עכשיו פודר את נפשו מידיים של...
ופה אתה מעיר הערה שהיא חשובה מאוד, שוודאי בתוספות, וגם בראשונים אחרים, זה מפורש ככה, כשהם חשבו על נפשות, מה הם חשבו לנגד העיניים שלהם? הם חשבו שכשאני מדבר על נפשות, הסיבה לעשות שיטה כזאת היא, כי אני פשוט מניח שהסכנה היא סכנה לנפשות. כלומר, זה לא שאני יוצר שפה שכולם מתחלקים בשווה בנטל. מתתיהו אומר, הוא היה זה אומר בתיאב, והוא לא היה מדבר על מספר נפשות, אבל הם בוודאי התוספות כך הבינו, שמי שחושב נפשות, מה הוא רואה לנגד עיניו? שמדבר על סכנה לנפש, ולכן בעצם עוד פעם כולם צורכים בשווה את המוצר הזה.
שבקושי יוצא מהבית, או זקן שבקושי יוצא מהבית לא ישלם את הדבר הזה.
למה?
אולי?
יכולים לבוא אליו.
הערה טובה, כן?
לא.
ולפי זה, ואיך מומון מתפרש לפי זה?
אדם שהוא כאילו פחות, כאילו יותר מוגן, תשימו את המקרה איך שתשימו אותו, לא משנה. אבל אדם שהוא כאילו יותר מוגן, כאילו נמצא במקום שהוא לכאורה לא ישנה בכלל.
כן. ואיך ממון מתפעל? זה יכול להיות, זה בהחלט יכול להיות.
או דינוק בן שנתיים שנמצא בגנון שיש לו גדל סביב הגנון לשלם?
כן.
לא.
אתה צודק, אבל אני אומר שהתוספות ודאי הבינו שהשפה של נפשות היא גם שפת הצריכה, רק שבעצם מה הדיון, וזה ראיתם בריטב"א, הדיון הוא מה הצורך של העיר הזאת, ולשם מה אתה בונה את כל ההגנות האלו? האם אתה בונה אותם כי אתה חושב שהאיום הוא ממוני, או האם אתה בונה אותם כי האיום הוא מה? הוא על הנפש, אבל אין שינוי דרמטי בשפה בין נפשות לבין האחרים, ש... לפי ממון, יאללה תזכור את התוספות, מה ברור בתוספות שהם הבינו את ממון?
ממון?
שהיות והסכנה היא ממון, אז למה שאני אטיל היטל שונה על בעלי הממון הגבוה יותר? מה התשובה? כי יש להם יותר ממון להגזיד, זה כמו שכשאני אעשה את הפוליסה של הביטוח,
הם מזמינים כאילו
את הפרמיה עולה לפי, כלומר אתה כאילו מגן על יותר ממון, למרות שפה שמעתי הרבה חבר'ה בסדר ששאלו אותי שלכאורה, אבל אני צריך אותה הגנה בין אם יש לי ממון רב או פחות ממון, כי בסופו של דבר מה מגן? זה הוצאות של חומה.
לא, אבל אם אני מסתכל
חומה
של צריכה, שוב.
הסיכוי שיבוא אליך הרבה יותר גדול מה שבאר לכם.
אבל אני אגיד ככה, הגנב, ואני אספר לכם, בתור מי שחי בשכונה שגנבו ממנה, הגנבים זה לא שבמקרה הם הולכים ברחוב, מי שנראה לא בבית הם פורצים, גם זה קורה. לפעמים יש להם הזמנות. מישהו יודע מה יש לך בבית והוא מחליט ללכת עליך.
עיקר המכוניות שנפרצות זה מכוניות שהן לא השורה הראשונה בשוק, זה לא הסוברו אימפרזה אמצע הזה שהיא פחות מוגן.
יש להם ביקוש,
אבל היא גופה. למה יש להם ביקוש? כי יותר אנשים יש ביקוש לרמת חיים ממוצעת של מעמד בינוני מאשר רמת גבוה. בסדר, אבל כן, בבקשה.
זה לא דווקא הקטע שילכו דווקא לבן אדם העשיר. אם יבואו גנבים, אז סטטיסטית הם יקחו מבן אדם שיש לו יותר, הם יקחו ממנו יותר. או אם יבואו ויקחו את כל הרכוש של העיר, אז הבן אדם הזה יפסיד יותר רכוש מאשר בן אדם שיש לו קצת. לכן ביחד ההפסד שלהם...
אתה אומר הם יגנבו מכולם, אתה אומר.
הם יגנבו מכולם, או באופן סטטיסטי הם יגנבו. אז הם יגנבו מהבן אדם שיש לו יותר, הם יגנבו עם יותר.
ולכן מה?
לכן...
הרי כולם צריכים להגן נגד הגנבים, גם מי שיש לו גם מי שיש לו פחות, כולם עושים אותה הגנה.
לא אכפת לי, אני אומר הרבה כסף.
אתה לא אומר ככה, מי שיש לו פחות כסף אומר מצידי לא שלא נבנה חומה, כמו שמי שבפנים אומר, ולכן הוא משלם פחות, כמו לא כי הוא מרוויח יותר, אלא כי הוא יותר דוחף להקמת החומה.
פחות כסף מוטל על הכף אצלו, אז הוא...
זה לא הפסקה
של ההשתתה של החליחה, מה
שהוא עושה,
מה שהוא עושה, מה שהוא
עושה, זה לא משנה,
זה
לא מדויק, הם בוחנים את זה בשביל של צריכה.
השאלה עם הגנב,
אתה צורך שירות עבור,
אתה אומר זה פרוגרסיבי, לא כי הוא נהנה פחות אלא כי יש לו פחות.
לא צריך להגיד כמה זה,
לכן ממון תמיד מול נפשות ומול קירות.
נכון,
אבל אני נגיד בתור גנב,
אתה יש לו גם הכסף,
אני בתור גנב, אני אבוא למקום שיש לו הכסף, יש לו יותר מיליארד
בכל כך בראשונים יובל, זה ברור שתוספות הבינו שללכת על ממון, מה הוא אומר? ללכת על ממון, מה הוא אומר?
כמו שאני אומר,
שהיו ממוני, נכון? ללכת על נפשות, תוספות לא, הם אומרים, הם לא מפרשים, אבל הם אומרים, אם ללכת על נפשות זה כי היו מול הנפש, זה כאילו הבחירה בשיטות האלו. הייתי עושה גם את המדרג הבא, השאלה הגדולה היא ממון או נפשות. קירוב בתים או ממון זה כאילו שתי שיטות חישוב פנימיות בתוך ההנחה שהיום הוא על ממון. ואז השאלה היא רק מי יותר
ביכול.
אתה מגע מהנפש, יהרגו, אתה צודק, הדוגמה של המחבלים, בסדר, אני מקבל, בסדר? אבל מה שכאילו פחות חד משמעים, אני תמיד יכול להכריע אם זה כך או כך, ובלשון אחרת, כאילו לקבוע במסמרות, אם זה עניין מציאותי של הערכה לכל מקום ומקום, מקום שמועימים על הנפש, צריך נפש, מקום ש...
נהיה שיש רבים זה הנפש.
עוד תהיה למשל, אני יכול להגיד לך, זה פרדוק, בהתנחלויות, האיום על הנפש יותר גדול מהאיום על הממון, בעיר, האיום על הממון יותר גדול מהאיום על הנפש, אבל יש גם התנחלויות שהן פחות לוחיות מפה, שהאיום הוא גם על הממון, כמו בגוש עציון ואלון שבות, היו המון המון פריצות, איזושהי... תקופה, אז הגיע עד שלב שהשומר בשן ג' היה בודק אם יש לך, כמו במחסומים לפני גוש כתיב, יש לך טרמפיסטים באוטו שאתה לא מכיר אותם, כי הם מורידים אנשים כאלה ממכוניות, יהודים. מה הבעיה? אתה גר בירושלים, נכנס בטרמפ לתוך גוש עציון, כחצי מהבתים לא נעולים בכלל, פותח את הדלת, נכנס, מוציא עם הגונת כזה, סוגר את הדלת, זה הולך, כן? היו המון מקרים כאלה.
תודה רבה.
זה נכון שבמקום כמו עתניאל אנשים פחות נועלים את הבית, כאילו ההנחה היא שהגדר, אתה לא מאוים כאילו מהשכנים שלך, נכון? אתה קורא במטר, אתה
מדבר
מה? זה לא מוכלל, מאוד קשה לקבוע.
לא, זה מוכלל, כאילו גם זה וגם זה, גם על פי ממון וגם על פי זה.
אוקיי, אני יכול להגיד שהריטווה בנה פה שפה יותר מושגית, וזה שהריטווה אומר שהספק הוא לא מה האיום, אלא הריטווה, כלומר לא נחלקו מה האיום, אלא הריטווה אומר, ברור לכולם שהאיום היותר גדול הוא על הממון ופחות על הנפש. סטטיסטית זה ככה. אני יכול להגיד לכם, כשאני לא את הבית שלי בלילה, אני בעיקר מפחד מגנרים, אני לא חושב שיכנסו רוצחים וירצחו. באמת, בתקופות שהיו חדירות לבתים לפני 6-7 שנים, משפחת גביש השם יקום דמם, ועוד באמת האנשים התחילו לנות את הבתים נגד רוצחים. כלומר, אבל לרוב האנשים היום המדינה שהיחסית הביטחון יותר יציב, רוב האנשים מפחדים מגנבים.
אנחנו כבר שמים לב שזה תלוי, האמת זה גם מסתכלנו כאילו במהלך הסדר אתה יכול לראות שהשורה התחתונה נקבעת על פי כל אחד, כאילו הרקע שכל מפרש מפרש נמצא בו.
אני חנמי, אני חושב שהדבר הזה נכון. ומה שהריטווה כאילו בונה שפה מושגית, הריטווה לא אומר הסוגיה מתלבטת מה האיום. הריטווה אומר ברור לכולם מה האיום, ואז השפה, המחלוקת היא מהותית. האם אני יכול לחייב אותך לפי האיום הגדול יותר הסביר, או האם אני יכול לחייב אותך גם על האיום הפחות מאיים? כלומר, אדם, הייתי אומר את הדבר הבא, אדם יכול להגיד לעצמו, אני הייתי בונה נגד ממון, לא בונה נגד נפשות, אולי גם בונים משהו אחר. אני אגיד לכם גם משהו על הגנה על בתים. כמעט אין הגנה על בית שזה הרמטי, ושאתה עומד עם נקודת שמירה, אלא מה בעצם אתה עושה? אני יכול להגיד לכם, אתה עושה הפרעה לגנב כדי שהוא ירצה לגנוב עם מי שאין לו את ההפרעה הזאת. אבל אגיד ככה, כשאני התקלתי בבית צור רגיל, אמר לי המסגר, הגנב בבית שלך, שבאמת יחליט שהוא גונה מהבית שלך, הוא ייכנס לך דלת הראשית, והוא ידע לפרוץ את הרב בריח. אז למה אתה שם סורגים? אתה שם סורגים, כדי שהוא שהוא הגנב המזדמן, שלא רוצה דווקא אותך, הוא ילך לבית בלי הסורגים. זה סך הכל זה נועד לעכב, זה נועד להיות הרמטי. כלומר, שהנפשות לעומת זאת, מי שחי, הוא ישים הגנה יותר חזקה. במעל הזה, כאילו, הבא שהריטו בעצם אומר שהמחלוקת היא מחלוקת מושגית, זה קצת מזכיר לי את רשב"ג וחכמים. ברשב"ג וחכמים, אם אני הולך על מה שראו, אם אני אומר אפילו דברים אחרים, ביסודו של דבר, אבל השפה שעולה כמעט בבירור מהסוגיה זה שפת הצריכה. ושמה שאני אומר לנו, כמי שפחות מזדהים עם הרעיון הזה, שמענו פה את רועי, הוא צריך לקחת בחשבון גם שאולי הם חיו במציאות חיים שבאמת לא היה להם באמת מרחב שהיה צריך לשאול יותר מזה. כלומר, במובן הזה העיר שלהם היא לא עיר שיהודים מנהלים את כל העיר והם אחראים על כל הקיחת אחריות על הכל. במובן הזה לגזור מהסוגיות האלה שהשפה של חכמים של ההלכה הוא בלי שום אחריות קולקטיבית והדדית, שהוא רואה כולו שפה צריכה, זה באמת יותר דומה לבד בית שהוא נראה לנו, אני חושב שאפשר לקבל שפה צריכה שם. ואתה לא מצפה מבעד בית שכולם צריכים להיות אחראים על כולם, אתה לא מדבר, כולנו בעצם נהנים מאותו מוצר, כולנו שותפים במרחב, יש לנו צרכים משותפים, אז זה באמת יותר שפה של מגי וניקף.
הראשונים לקודל שם, כי אפשר כל אחד הפרמטרים, כן, לא יודע, טיפה דחוק, אבל כן נפרש את זה באופן, כמו שאמרנו, נפשות זה על פי סוג של מיסוי על פי אחוז.
אם אני אפרש נפשות זה לא כי המוצר הצריכה הוא הגנה לנפש, אלא שמדבר על תפיסה עקרונית שאתה צודק, אם אני אפרש ממון כמו שיובל פירש פה קודם, לא שמעו אותך בגלל הרעש, כן, יובל אמר ממון הכוונה פרוגרסיבית, לא שאתה, אז זה נכון, העניין הוא שכדאי ללמוד את כל הסוגיה כאן עם התוספתא במציע, שהיא שופכת אור לפחות לגבי איך שתנאים השתמשו בביטוי, מה שאני גם משער שסביר להניח, לא יכול להגיד בוודאות, שהעלאת השאלה של ממון הנפשות הוא נעשה על בסיס היכרות עם התוספתא, שהיא מצוטטת דרך אגב גם הבבלי וגם בירושלמי, התוספתא הזאת. אבל זה ברייתא שמוכרת למוראים, שם יוצאים שם שלוש שיטות חישוב, שזה ממון, נפשות ומסוי, ואני מניח שמשם לקחו את זה. ההבדל העצום שקיים בין התוספתא לבין הבבלי, גם מה שמסביר יותר טוב את המושגים שם בהקשר המקורי, הרבה יותר הגיוניים, הוא ששם מדובר, ולדעתי זה ההסבר של שפך ממון שאני פורע חול, שם מדובר לא על הגנה מפני איום עתידי שאתה לא יודע מה יקרה ומה יהיה, ועכשיו אתה בא ושואל מה צריך לעשות, כי אדם שמגן, תבינו מה הוא חייב לעשות, זה לקחת בחשבון המון אפשרויות, כי הוא לא יודע איך זה יקרה לו. לעומת זאת בתוספתא מדובר באיזה מקרה, מדובר על שיירה ש ראיתם את זה בפנים? שיירה שלחה בדרך ומה קרה לה? תקפו אותם, תקפו אותם ליסטים, ומה הם עשו לליסטים האלו?
הם
נתנו להם כסף, כופר, והם הלכו. ספינה שהולכת בים, והספינה כבדה, ומה צריך לעשות? כולם קוראים ספר יונה, מה צריך לעשות? לזרוק דברים לים, וזרקו עכשיו מה השאלה, איך מחלקים בין אנשי הספינה את? את האחריות להקל. כלומר, אני לא בא ואומר אתה תזרוק כל החפצים שלך לים, אבל אני בא ואומר עכשיו כל אחד זורק משהו. בתוספתא, וזה ההבדל הגדול בינה לבין הבבלי, לא מדובר שאני מגן מאיזה דבר עתידי שאף אחד לא יודע מה יקרה, בפועל זה קרה, לכן אני גם יודע בפועל מה היה האיום, לכן גם אני יודע איך לתמחר. ומה שהתוספתא אומרת הוא דבר מאוד פשוט, מה מעניין אותי בספינה? בספינה מעניין אותי לא השווי של החפצים שאני זורק, מה מעניין אותי? המשקל. וכן אני פונה לתושבי לנוסעים בספינה, אבל אני לא אומר שכל אחד יזרוק חפצים בשווי 100 שקל, כמו כמה שווי חפצים צריכים לזרוק לים כדי להקל, ועכשיו נחלק בשווה. כי מה זה מעניין אותי השווי? אותי מעניין רק משקל. ולכן אם יש שם בן אדם שיש לו, זה הדוגמה שהתוספתא מביאה, שיש לו זהב בספינה, ויש בן אדם בספינה שיש לו
קילו זהב,
יש שם, איך זה הולך? מה?
קילו זהב
וקילו נוצות, כן, לא, אתה צודק. אז אני בודק רק דבר אחד, שכולם יזרקו בשווה מה? אותו משקל. עכשיו אם הוא איש עסקים חכם, אני יכול לקחת מה אני הייתי עושה, זה לא כתוב בתוספתא, אבל הייתי בא לזהב, הייתי אומר, אני אשלם לך, ותזרוק אתה 2 קילו משלך. בסדר גמור. לא צריך לייצר בהלכות האלה ולהגיד ראש בקיר. אני מניח שהחכם יעשה את הדבר הזה. אבל מה שתוספתא אומר אותו, שכל אחד מוטל עליו להקל ממסע האונייה, ולכן אני מתרגם את זה בקילוגרמים, כי זה המושג שמעניין אותי. עכשיו, התוספתא, הלכה אחת לפני כן, שמדברת על השיירה שאתה מלכה בבר, ונפל עליה גייס, הוטרפה. אז אם אני רואה שמה שהתניין את הגנבים כסף, אני כבר יודע שהיום כסף, וכן אני יודע לפי ממון, אז מה אני עושה? אני אומר, אז פה ודאי, הגנבים האלה כבר תפסו את כולם, אז ברור שהגנבים ייקחו יותר ממי, ומי שיש לו יותר, ולכן מה אני יכול להגיד? שמי שיש לו יותר, שבאופן יחסי, שהוא ייתן סכום גבוה יותר בשביל לפדות אותם, כי מה עניין את הגנבים? הם רצו 10,000 שקל כופר, זה מה שעניין אותם. במקום לקחת את הכל, הם אומרים, תנו לנו 10,000. אז אם היו לוקחים מכולם, הם בכלל לוקחים יותר, אז לכן אתה משלם יותר. ולפי נפשות, הוא גם ככה, לפי נפשות, אם היו נפשות, כולם משלמים בשווה. כלומר, המושגים לוקחים מהתוספתא, וההבדל בתוספתא הוא שהתוספתא מדברת שהאיום כבר קרה. ופה מדובר באמת בחלוקה שווה לגמרי. למעט זאת, כשאתה מעביר את זה לגמרא, זה נעשה נוצר יותר מסובך, כי אתה לא לגמרי יודע איך ממון עובד. ואני אגיד את הדבר הבא, שיש פה את האיקא דאמרי, יאיר, אני לא בטוח לגבי ההערה שלך קודם, אבל בוא נבחון אותה. האיקא דאמרי, מה בעצם הוא בא ואומר? האם לפי קירוב בתים או לפי ממון? דבר אחד ברור, מה קרה לנפשות? הוא כנראה ירד, הוא כנראה ירד. אלא כן מישהו יגיד שקירוב בתים זה דרך להגיד נפשות, כמי שקרוב יותר מסוכן יותר. אבל אם נגיד שהוא ירד, יוצא את הדבר הבא, הסוגיה שמה על המושג של ממון, והיה קושי לדעתי להעביר את ממון מהתוספתא לבבלי. מאיזה סיבה? כי בתוספתא על מה אני מדבר? שבפועל באו הגנבים, אמרו תנו כסף, אז אומרים תשמעו, הם יהיו לוקחים לך יותר, אז תשלם יותר. אבל איך אני עושה תמחור של ממון מבן אדם שנמצא בסכנה עתידית? וכאן אני חושב שקרו שני דברים. ראשית, הביטוי שבח ממון נכנס. אני רוצה לפרש ששבח ממון זה לא הכוונה הכנסות, הכוונה לפי הרווח העתידי שאתה צופה שיהיה לך בממון. והמילה שבח כאילו מפצה על זה שממון הוא נאמר בהקשר המקורי במקום שהממון נמכח כבר. לא מדבר על שבח, ואולי ההכנסה של קירוב בתים נועד לפצות על הקושי המושגי הזה. מה קירוב בתים בעצם מכניס פה? איזה שפה? הרבה יותר חזקה מממון סתם. איזה שפה הוא מכניס? שפה של פוטנציאל האיום. כלומר, בעצם אני צריך לקחת את ממון מהקשר בתוספתא שאומר בפועל לקחו לי, ולהפוך אותו לאיום. אז הקירוב בתים בעצם מה הוא אומר? זה מעניין יותר. ולכן זה לא נראה לי מקרה בכלל שיבואו לא מעט ראשונים, רבין אותם בתוספות, והרי ניגש, ומה יגידו? שאני צריך את קירוב בתים וממון, מה לעשות להם? לסנכרן אותם, לעשות את שניהם יחד. ברמב״ם לא משמע ככה. ברמב״ם משמע שזה נאמר רק על קירוב בתים לבד. אבל הראשונים האלה, מה הם בעצם הבינו? שממון זה דבר הגיוני, אבל איך אתה מתרגם ממון בסכנת פריצה עתידית? זה פשוט דבר שקצת מוזר. מתניהו יומיים שיגע אותי על זה, שתדעו. כלומר, הוא לא מבין מה זה הממון הזה לפי הסכנה עתידית. אז אתם אמרתם קודם, אתה תבנה הגנה יותר חזקה, כי יש לך יותר כסף. אבל הוא קצת התקשה להבין את זה. אני חושב שהקירוב, מה הסיבה שהוא התקשה?
ממון לפי סכנה עתידית?
כן, לפי סכנתי, ההלכה שלו הייתה שזה נכון שלא יש יותר מוטיבציה לפרוץ לבית עם יותר כסף, כן? זאת של דבר, בנו אותה הגנה לכולם.
מצד שנייה, מה
היום משלם?
איכו אליך, אבל האם בגלל זה הוצאת...
מה שאיכו אליך, מה שמישהו אחר גם אמר, שהיו לוקחים מכל תושבי העיר כסף.
אוקיי, אז בעצם מה אתה עושה? מה אתה עושה בעצם? אתה מכניס לתוספת את מה? להשבב את התוספת. אתה בא ואומר, לא מדובר שיגנבו ממנה מסוים, אלא יגנבו מכולם. זה מה שאתה עושה. שמה בדיוק קירוב בתים עושה? שמה בדיוק עושה קירוב בתים? קירוב בתים הניח שלא גונבים, אם אני לא ארד אומר, לא גונבים משווה מכולם, אלא גונבים, בוחרים קורבן, שעוקצים אותו. וכאן קירוב בתים, מה בעצם הוא שאל את עצמו? אז יעקצו יותר את מי שרחוק. אני אגיד זה בערי מיגש ורבין אותם, מה בעצם אומרים? הגנב הוא יעקוץ את הכי רחוק עם מה? זה שהכי קרוב, זה שהוא הכי כאילו בקצה העיר, אם אין מישהו בפנים יותר כסף. אם יש מישהו בפנים יותר כסף, מה הוא יעשה?
לא בטוח.
מה? זה תלוי אם זה גנב במודיעין או לא, זאת אומרת השאלה, כן? אם זה גנב במודיעין, אז הוא, תאמין לי שהוא יהיה מוכן להסתכל. בוא נגיד ככה, מה הסיבה שהוא רוצה את הבתים הכי רחוקים, שהכי בקצה העיר? כי יותר קל לברוח. הוא יהיה מוכן להגביר את הסיכון שלו, שבנתיב מילוט יותר בעייתי, אם יהיה יותר כסף, נכון? בסופו של דבר אני אציע ככה, ממון נפשות זה מונחים תנאים, קירוב בתים זה מונח רק בגמרא כאן, ואני מציע לשקול שהגמרא הכירה את הממון נפשות מהתוספת. היא אמרה, אוי, יש לנו שיטות תמחור של שומה שקיימות, היה קושי, אני חושב, להשתמש בנפשות, במה שרבי יוחנן עונה לו, למה הנפשות קשה? כי ההנחה היא שרוב ההגנה העירונית או חצרות וזה, זה נגד גניבות. לא מדובר פה על מלחמות, ואפילו התוספתא, מה היא הניחה? שהירשתם עליכם וחשו לפי ממון, והם מחשו לפי לנפשות, אלא אם כן, היה משהו מיוחד שהיה תייר לפניהם, כן? אבל ההנחה היא שהסכנה הרגילה עם ממון, היה קושי לתרגם את ממון למקרה לא רטרוספקטיבי שכבר קרה, אלא לתרגם את ממון לסכנה עתידית. אז ההכנסה של קירוב בתים, הוא בעצם בא ואומר, אני עובד על פוטנציאל של סכנה, על איום, מה מידת האיום, והשתמשו בו כדי למזער אותו. נגיד זה באו ראשונים ובאו ואמרו, אולי צריך בכלל את כל זה לצמצם רק למרחב מאוד מסוים. זה ערך שמובא בשמו, שכל הסיפור כאן נאמר רק על איזה מקרה, על עיר ולא על חצר. על חצר, לפי הנחת ערך בחצר זה יישוב, זה יישות קטנה, כולם שווים, מנקים את כל החצר, לא אומרים מה אתה הכי קרוב,
פחות יותר באותה רמת חיים,
נכון?
אז אין בעיה, בעיר יש גם עניים ויש גם עשירים,
נכון? האמת שגם ברש"י משמע ככה, כי רש"י כותב שהם גובים, הרש"י כותב לחומת העיר, כנראה רש"י רצה להדגיש שזה לא נאמר על חצר. כן,
הדיון הזה נראה,
והדבר השני, אורי מיגש כבר הוזכר כאן, שכל זה מדובר כשהיו ממון, אם בפועל יש איומים אחרים, ופה יש פתח מאוד חשוב גם לדיון העכשווי. בעצם ברגע שבאים ראשונים והם אומרים, שמו, הגמרא דיברה בהקשר מסוים, על מקרה מסוים, אבל אם יהיה הקשר אחר, ברור שהמושגים יהיו אחרים. זה מראש אומר שכל המושגים כאן הם מושגים, הם מושגים יחסיים, הם נאמרו בהקשר מסוים, ולא שעכשיו יהודי ירא שמיים צריך להגיד, כתוב בגמרא לפי קירוב בתים, אז לפי קירוב בתים עד, בצורה אורתודוקסית עד הסוף. זה אומר שאתה צריך ללמוד את העקרונות של הסוגיה וליישם אותם למסגרת שלך, ובלשון אחרת, הסוגיה דיברה, העקרונות שלהם, קודם כל רעיון הצריכה, זה דבר ראשון. כבר על זה שאלנו קודם, האם זה נכון לכל מצב, או האם יש מקום לשקול גם מושג או קולקטיב ואחריות? ושנית, אם האיום יהיה אחר, או אם לא יהיה משקל לקירוב בתים, ברור שצריך שיטת תמחור אחרת. סליחה?
ואנחנו רואים
מה נראה לך, מה נראה לך בדבר הזה?
אתה רואה שזה רק מנהג ואין לפי מנהג המקום, כאילו עניין המסור הזה. הרגע דיברת במחילה בדיוק להפך מהאמירה כבר במסורות, שאפשר, הראשונים משנים ואפשר לשנות, כאילו, אז זה סותר.
אתם צודקים, ולכן אני אנסה להציע איזושהי הצעה. קודם כל אתם אומרים דבר נכון, כבר במסמרות ממש מה זה חוק ולא יעבור, ומה שאני בעצם מנסה להגיד לכם, אני חוזר לידידיה, שזה לא פרקטי אלא רלוונטי. מה אני מתכוון? יש פה קריאת כיוון, לך צריך ליצור את העקרונות, מצד שני אתה יודע שאתה תמיד חייב לבדוק את ההקשר. הכרה במסמרות, אבל אולי יכול להתפרש באופן הבא, הכרה במסמרות זה לא שחייבים דווקא לפי ממון, לא דווקא לפי קירוב בתים, אלא הוא קבע מסמרות שאני עובד על העיקרון שגלום בתוך הרעיון של בוא נקירוב בתים.
זה קבע, זה
ציבוי.
אני חושב שרשי מתכוון שהיות הוא קבע מסורת, לכן אתה חייב לעשות כמו, כלומר יש פה איך זה נכנס במילים לזר בני, ומה זה לזר בני קבע במסמרות?
לזר, התלמיד.
הוא שאל אותו שאלה, הוא אומר לו כן.
אה, הבנתי, אוקיי, יפה.
אפשר להגיד דווקא למה עומד במסמרות? בדיוק בגלל שהוא מבין עד כמה זה...
זה המקום היחיד בסך.
או בוא נגיד את הדבר...
זה מה שהוא חשב, אז עומד במסמרות, הוא עוד לא יודע שבעצם זה בכלל לא...
יפה מאוד, יפה מאוד. אני אגיד את הדבר הבא, זה קשור מיד לסוגיה הבאה, שאני רוצה בחמש דקות להתחיל אותה, קריאת כיוון לשבוע הבא, בסדר? בתחום של כסף, בתחום שמחלקים אחריות בין כולם, למה אני חייב שיהיה? מה אני חייב שיהיה? שיהיה ברור בדיוק מה, מה החוקים ומה הכללים. אם היו באים ואומרים, קופה שכל אחד נותן מה שמתחשק לו, אני יכול להגיד לכם איך הקופה הייתה נראית. הייתה ריקה לגמרי. בוא נגיד ככה, שאחד מהדברים הבולטים בכל כל תחום המיסוי, זה שאין פה סכום אפס. כלומר, כל מי שמשלם פחות, אז מישהו אחר ישלם שלם יותר. אין פה מצב שאני יכול לבוא ולהגיד, אני אעשה שומה כזאת שלך היא מורידה, ועכשיו יהיה אותו סכום. הרי אני חוזר להצעה שהייתה קודם. הם בנו בפועל, הם יבנו את החומה בכל מקרה. עכשיו, החומה עולה X כסף. הרי הם חייבים לעמוד ביעד תקציבי מסוים. למה השאלה? השאלה היא איך נגיע אליה? האם כל אחד ייתן בשווה, או האם נעשה אחר... וצריך לדעת, כל בחירה של שיטת שומה, למה היא מביאה? היא מביאה שחלק ייפטרו וחלק ישלמו יותר. והיות וזה כך, הנושא מאוד רגיש ומאוד עדין, ולכן אני חייב איזה שהן מסמרות קבועות. כלומר, אני לא יכול להיות גמגם, אני לא יכול, אני חייב שיהיה מאוד מאוד ברור איך אני עומד ביעד הסופי, ואני לא חושב שזה בכך מחייב אז חייבים דווקא בשיטה הזאת, כמו שחייבים שיטה. כלומר, כבר במסמרות זאת אמירה שלא יכול להיות שזה יהיה בלי מבט גלובלי. פעם היה לי מפה במילואים שביקש לא נגיש ולטמים. אתה מה זה ולטמים? זה ועדה לתיום מילואים. אם יש לך קושי במילואים, אז אתה הולך לוועדה ויוכל לקצר לך, אתה סטודנט, אתה, יש לך משק וכל מיני דברים. הוא היה אומר, אני לא אוהב ולטמים, זה משגע אותי, התערבות חיצונית, אני אשחרר אתכם, תתקשרו אליי, אני כבר אתחשב. עכשיו, התקשרתי אליו איזה בעיה, אין בעיה, אני אשחרר אותך. אני בא למילואים, מה התברר לי? התברר לי שהבן אדם, כל מי שהתקשר אליו, הוא הבטיח לשחרר אותו. רק מה הוא לא שאל את עצמו? מה המצבה שלי? כמה הוא הבטיח? הוא לא ראה תמונה גלובלית, כן? ואז כמובן מה קרה? עכשיו הוא אמר, רגע, אתה יותר חשוב, ואז הוא אמר לי, הבקשה שלך פחות חשובה מאחרות, אז אני לא משחרר אותך, כן? בסדר, אז תגיד לי את זה מההתחלה, כאילו מה? אז אני תלך לבלטם. מה שאני אנסה להגיד הוא, זה נורא קל להבטיח לכולם, נורא קל להיות נחמד, נורא קל לחלק פטורים, אבל חייב לשאול, איך אני עומד ליד התקציבי, וכבר במסמרות, זה סוג של אמירה, שהיא, אני חושב, הנחיה, של אל תלבשכם.
יש לך
משנה שאתה
רואה, כל האומר,
משפטים
כזה אמרה, כל האומר זה וזה, זה, נוהל התורב, מה זה אומר? שיש הרבה אנשים שולחים את זה. למה מישהו
אני מקבל. כלומר, הרבה פעמים כשאתה מזהיר נגיד משהו, זה סימן שהמציאות היא הפוכה. אחד מהדברים שלימדו אותי בהיסטוריה, או כשאתה קורא מקור היסטורי שמדבר נגד תופעה, אתה יודע שתופעה קיימת. כי אף אחד לא מדבר נגד דברים שלא קיימים. כלומר, אם אתה מגלה תקנות בבני ברק שחייבים להרים את הכיסאות בפלאפל בשמונה בערב, שלא יתקבצו בחורים ובחורות לדבר, אתה יכול להגיד בני ברק עיר נורא צנועה כי הבחורים ובחורות לא מדברים, אבל מי שמקשיב בין השיטים יודע שבבני ברק בחורים ובחורות נפגשים נגד ההוראות, לכן צריך להתמודד עם זה עם תקנה. אתה צודק. כשאומרים כבר במסמרות, זה מראה שהוא מודע לזה שזה מאוד עדין.
מה נראה לך? למה יש נטייה כל כך...
לא,
בואו נדמיין. וקיבלת הביתה חשבון מוגדל של חומה, כי אתה גר בקצה העיר, כי אתה גר בנחלת עמי. בסדר, בוא ניתן לכם תסריט דמיוני, כן? אני מניח שהתמרמרת, ככה אני מניח, לא, שאמרת מה זה, גם אני מיישב את הגבעה, גם אני זה, וגם אני משלם יותר כסף, כאילו. לא, זה לא ככה. אז מה שיאיר אומר הוא, לכן היה צריך להיות מאוד ברור, להגיד כבר במסמרות, קיבלתי חשבון ארנונה של ינואר בתחילת השנה, אז העלו את הארנונה, אז כותבים, בתוך הצו, בתוך הארנונה כותבים, לפי החלטת ממשלה, החוק הזה בכנסת, ארנונה עלתה ב-1.6, למה הם כותבים את זה? זה כמו קו במסמרות, הם באים מהם כבר מדמיינים, אני אומר, אוף, אילו, ארנונה שנה שנה שעלתה פחות, סתם ראש העיר יושק אותי, לפי חוק, כן? זה השפה שיאיר מדבר אותה.
זה כמו מס בצורת, שזה בטח כתוב שם, כראה איתי.
עוד לא קיבלתי חשבון לפי המס בצורת, אני לא יודע. צריך כבר כפגעו, תפיקו
לשלוח.
החשבון עוד דוחות שהיא, ועוד לא הגיע ינואר פברואר, רק בתחילת פברואר.
אבל ביטלו אותו לדעתי בתחילה.
ביטלו אותו כבר?
לפני תחילת שנה.
לא, היה פחות שכן העלו את המס בצורת,
כמו שהיה פה ביישוב, יש משהו עכשיו חדש בחברון, המס ביוב, בכל הארץ כבר יש את זה רק בחברון.
ראוי שיהיה פה ביוב.
אני אספר לכם משהו, אני
חושב, כשהביאו את האספקט הזה, אז הם כתבו מה זה מס ביוב, זה ככה וככה וככה, ואז אתה שאלות ותשובות, שאלות ותשובות. השאלה אחת זה, מה, אי אפשר להתחמק מזה? אז לא, המועצה כבר ניסתה, אבל ראו שאי אפשר, משהו כזה.
שבועי זה לשבחה, אתה יודע שהיום בחשבון מים יש גם לפי נפשות? ממש מהסוגיה, אתה יודע איך זה עובד? זה עובד הפוך, זה עובד הפוך, ככל שיש יותר אנשים בבית, אז מה נותנים לך? יותר מים, הקצבה יותר גדולה של מים, שזה מים במחיר מוזל יותר. אז לפי נפשות הוא נמצא פה. בסדר, הממון גם נמצא. ארנונה זה לפי ממון.
אבל לפי איזה ממון? לפי ממון
כמו
שאני
אסבור אותי. נכון, אתה צודק. טוב, אנחנו נעצור כאן. האמת היא שאני תכננתי להתחיל את הסוגיה הבאה, אבל בסדר. בעזרת השם. ככה, ביום ראשון נעבוד על הגמרא של תלמידי חכמים. בסדר? אני הייתי רוצה שזה יהיה ראשון ושני. בסדר, נראה לי שזה ריאלי ללמוד את צורה מעמיקה. שלום.